היום אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, יום רביעי בשבוע, זהו השבוע עץ, רץ לו ומגיע כמעט לסיומו, לפחות התוכנית האחרונה לשבוע הזה, אז אנחנו היום רוצים לדבר על כמה וכמה דברים, כאשר כמובן קשורים גם לענייני די יומה, הכוונה היא שלושת השבועות, זהו, כבר מתחילים עוד מעט חודש אב, ראש חודש אב, יחול ביום השישי הבא לנו לטובה, אז ננסה קצת לראות איך אפשר להיכנס קצת לאווירה, לא הדיכאונית, אבל כן מבחינת מוסר, ננסה להבין מה קורה עם אדם שלו שני ראשים, על איזה ראש מניח תפילין, מה זה קשור אלינו, ננסה מה כדאי להיות צודק או עדיף, האם כדאי לתת ביקורת או האם כדאי לעודד, ננסה לראות מה עדיף, איך עדיף, מה זה נושא בעול עם חברו, מה קשור ליל הסדר לתשעה באב, ואיך אנחנו יוצאים עם משהו מעשי ביד, אז איך עושים את זה איתי באולפן מוטי קופר הטכנאי ברדיו קול חי, ומאיר לבוביץ' פה באולפני דברות, כדי לתת לכם את המיטב ואת המירב, לצאת עם כלים מעשיים. אז יקיריי, 3-4, ובואו נתחיל. טוב, בואו נתחיל עם פסח אולי, למה לא? תקשיבו, שאל פעם רבי ינקלה גלינסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, להבין נקודה אחת בסיסית, בליל הסדר שקערה, אתם זוכרים? אוקיי, בלי לחץ, לא עכשיו פסח, אבל בכל זאת. הייתה קערה, בקערה היו שני תבשילים, האחד כנגד פסח, והשני כנגד קורבן חגיגה. נכון? שני קורבנות, האחד זכר לקורבן פסח, מצד ימין זוהי הזרוע בקערה, וכנגד קורבן החגיגה מצד שמאל ישנה את הביצה. נכון? ולמה נוהגים לשים ביצה? יופי, אז זה מנהג אבלות וכן הלאה, קצת להזכיר לנו שבית המקדש נחרב, וקצת קשור לתשעה באב, תכף נראה. אבל הוא שואל שאלה, יש לנו כלל בגמרא, זה יותר במדרש, שהמדרש אומר כך, אני קורא לך את המדרש רבה, בראשית רבה, הוא כותב ככה, בשעת חדווה חדווה, ובשעת אבל אבל. זאת אומרת, לא מערבבים. כמו שלא מערבבים שמחה בשמחה, יש זמן לכל דבר, אז גם בטח שלא נערבב, חדווה עם אבל או אבל עם חדווה. אם אנחנו בליל הסדר, מה אתה מזכיר שתשעה באב? נו ברצינות. מה קשור עכשיו? למה צריך להרוס מצב רוח? תמיד שיש משהו חייבים להרוס אותו. תן לי עכשיו לשכוח מהכל. אני יוצא ממצרים, די. לכאורה, אוקיי, זו הייתה השאלה שהוא שאל. והוא ענה תשובה כזאת. שזה ממש לא אבל. זה בדיוק ההפך. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, שאנחנו הרי יודעים שבאותו יום בשבוע שחל ליל הסדר, באותו יום בשבוע יחול באותה שנה תשעה באב. אז אם ליל הסדר היה בשבת, אז אנחנו נחווה את תשעה באב בשבת. נכון שאנחנו לא נצום בשבת, אז זה נדחה ליום ראשון, אבל זה יהיה הרעיון. תמיד באותו יום בשבוע שחל ליל הסדר, חל תשעה באב. בסדר, מה זה, זה רעיון יפה כזה? בדיוק זה יוצא ככה, נחמד, מה זה אומר אלינו? מה זה קשור עכשיו להקערה, כבוד הרב? אז אני אגיד לכם, הוא אומר כך, כי לפעמים יכולה ליפול בתוכנו הרגשה, בוא, מה בית מקדש עכשיו? למעלה, 2000 שנה, לא, מה? כמעט, כן, מה הסיכוי? תחשוב, היו דורות של צדיקים, אני מדבר על דורות של הארי הקדוש בצפת, תחשוב איזה דור דעה, איזה השגות רוחניות, הגאון מבילנה, ענקי עולם שהיו, הבן איש חי, החזון איש, ענקי עולם, מה הדור שלנו, מה? תחשוב, אנחנו מדשדשים, מה שנקרא, אנחנו מנסים לשרוד, לא תגיד שאנחנו פורחים, מנסים לשרוד. נו, אז בדור שלנו הגיע משיח? תשובה, כן. למה? בוא נזכר בפסח, הוא אומר, מה הכוונה? כמו שבפסח, לא יעלה על הדעת שנצא ממצרים בכלל, אנחנו לא היינו במיטבנו מבחינה רוחנית, היינו בממתת שערי טומאה, זאת אומרת היינו במקום השפל ביותר שאי פעם אפשר להגיע מבחינה רוחנית, ודווקא משם למרות שאין לנו את הזכויות, בורא עולם גואל אותנו, אותו הדבר, אני רוצה להזכיר את עצמי גם לגאולה העתידית, זה שעכשיו תשעה באב, ואנחנו נתאבל על חורבן בית המקדש על הצד והוא לא ייבנה, אז זה נכון שאתה אומר לעצמך, נכון, מה האבלות שלי החורבן תשפיע, וכי התפילות שלי מעלות ומורידות? תשובה היא ודאי שכן, שוב כמו מצרים, כמו שבמצרים לא היה לנו זכויות, ואולי הגענו למצב הכי נמוך, ובכל זאת משם אלוקים הוציא אותנו, ככה גם בגאולה העתידית, עד רבה, זה בא לחזק אותנו ולעודד אותנו ולשמח אותנו, שלא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים. מהשפוט ירים אביון, הרומים חשם כדיליטני. זאת אומרת, אני רוצה להודות לבורא עולם שמרים אותנו, גם מהמקומות הכי נמוכים, וזה שיעור כפתיחה אל כל אחד מאיתנו. קודם כל, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה רואה שגם הגאולה הכללית היא חלה דווקא שאתה מרגיש הכי נמוך שבעולם, אז גם הגאולה הפרטית, לא שאתה צריך לרדת הכי נמוך, אבל גם אם אתה מרגיש קצת נמוך, ואתה מנסה לשרוד, ואתה אומר, מה, למה, למה שהשם בכלל יציל אותי, אז זו התשובה, השם יציל אותך בוודאי, ויהיה לך בשורות טובות בקרוב. והדעה שלי, תמיד שהטוב ביותר עוד לפנינו. בעזרת השם, פתוחים להצעות ומוכנים לקבל אותן. אז נקודה ראשונה, לא להתייאש. נקודה שנייה, לא רק שלא להתייאש, אלא תקשיבו לכלל שאני אומר לכם כרגע. מה שאתם מאמינים, זה מה שאתם תקבלו. מה שאתם מאמינים, סלש, חושבים, זה מה שאתם תקבלו. מה הכוונה? אם אני חושב שכל העולם שקרן, כולם תחמנים, אני אומר לכם, זה מה שאתם תקבלו. אתם תגלו אנשים בחייכם שהם תחמנים, שהם שקרנים וכדומה. במידה ואני אלך לצד השני, אם אני מאמין שהעולם יפה ואנשים טובים, אני אקבל בחיי אנשים טובים ומתחשבים. למה? כי בוא נגדיר את זה כך. יש המון אינפורמציה שנשאבת אל תוך מוחו של האדם. נכנסת דרך חמשת החושים אלפי ומיליוני פריטים. המוח שלנו חייב לסנן. אין לו עניין בכל החומר הזה. אין לי מה לעשות איתו. כי חלק מהחומר הוא רלוונטי, חלק מהחומר הוא לא רלוונטי. ואני חייב לעשות סינון, סינון מיידי, כי אחרת אתה יודע, אני לא יודע על מה להתרכז, מה חשוב, מה לא חשוב. אז איך המוח יחליט מה חשוב, מה לא חשוב? מה נכון, מה לא נכון? זה תלוי. במה אני מאמין? מה אני חושב? זאת אומרת, אם עכשיו המסננת שלי בנויה בצורה כזאת, שאני לא מאמין באנשים, כל, אני לא יודע מה, כל השמאלנים הם כאלה, כל הימנים הם כאלה, כל הגברים הם כאלה, כל אנשים הם כאלה, והכאלה תוסיפו אתם מה שאתם רוצים, כל החרדים כאלה, כל הליטאים כאלה וכל הספרדים כאלה, וכן הלאה וכן הלאה. אם בזה אני מאמין, זו הגישה ההתחלתית שלי, ממילא המסננת שלי עכשיו תביא לי פרטים שיצדיקו את המחשבה או האמונה הראשונית שלי. אז במידה ואני חושב שכולם תחמנים, אני אביא לעצמי ראיות. הנה, בבקשה, ראית שהוא תחמן? ראית שהיא תחמנה? בבקשה, אמרת שאני צודק. אדם מאוד אוהב להיות צודק. אולי זה קצת יותר עמוק מסתם אוהב, אולי אפילו זה צורך בסיסי, נדבר על זה בהמשך, אבל ברמת העיקרון אנחנו רוצים להרגיש לפחות שאנחנו צודקים. החלטנו על אמונה או מחשבה אפריורית, נקרא לזה, זאת אומרת ראשונית, לא משנה נקרא מה הסיבה, ככה חינכו אותנו, ככה חינכנו את עצמנו, יש לנו חוויות עבר בהתאם לסיטואציה הזאת, נגיד, ופעם אחת באמת תחמנו את האדם, והוא יוצא לדרך עכשיו עם מחשבה, אני הבנתי את העולם הרב, בוא, אני כבר לא איפול בפח, כולם תחמנים נקודה הרבה, תשכנע אותי, כולם, נהדר? עכשיו המוח שלו יתחיל להביא ראיות למחשבה הראשונית הזאת, וגם אם הוא יפגוש הרבה אנשים שהם אינם תחמנים, הוא יגיד, א', הם סתם שחקים אותם, ב', אולי הם שונים, הם לא מייצגים את העולם. בוא, נכון? כמו שאומרים תמיד על הדתיים, אתה דתי שונה. הלוואי, כל הדתיים היו כמוך. אבל למה אומרים ככה? יש דתיים הרבה יותר טובים מאותו בן אדם אפילו. אולי אפילו הרוב יותר טוב מאותו בן אדם. אלא את הרוב הם לא מכירים בכלל. אז אם הדעה הראשונית שלי שאנשים הם לא טובים, אז זה מה שאני אקבל. לכן תזכרו את הכלל. במה שאתם מאמינים, זה מה שתקבלו. תשנו את המחשבות שלכם, תשנו את מה שאתם תקבלו. את מה שאתם רואים, את מה שיחקק בזיכרון שלנו. ולכן הנקודה הראשונה, לא רק לא להתייאש מהמצב, אלא גם לשנות את איך שאני מסתכל על המצב, והמצב ייראה אחרת. אבל, המטרה היא לא לשבת על זרי דפנה עכשיו, ולהגיד, אתה יודע מה? ברוך השם. לא. ברוך השם זה נחמד. אבל עכשיו אנחנו בתקופה שאני רוצה לשמוע, אני מדבר לעצמי להתחזק, אני רוצה לשמוע את ה... בחיות שלכם. אני רוצה לשמוע את הצעקות שלכם. אני רוצה לשמוע את התפילות שלכם. מה הכוונה? הרי חז"ל מספרים, בוא נלך אחורה לסיפור הידוע, שעל קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. בית המקדש נחרב על אותו סיפור ידוע, כאשר לא צריך להרחיב, אתם מכירים אותו בעל פה, אותו אדם עושה סעודה, מזמין לסעודה שלו את קמצא, השליח עושה טעות, מזמין את בר קמצא, ואז אני קורא לכם את לשון הגמרא, מה מתרחש שם. נכון? הוא בשלב מסוים רואה בא לסעודה, רואה את בר קמצא, צא מפה. הוא אומר לו, עזוב, כבר באתי. תן לי, אני אשלם את המנה שלי. קום, צא. תן לי, אני אשלם חצי מהמנות. בוא נחצי אירוע עליי. קום, צא. אני אשלם לך את כל האירוע. בסדר, תחשבו את הביזיון. קום, צא, תופס אותו, צא החוצה. נהדר. ואז הגמרא אומרת נקודה מאוד קריטית, שהמהרשה יפרש לנו את זה בצורה שתשלנו קצת הסתכלות על הסיפור. אמר בר קמצא, אותו אדם שמעיפים אותו מסעודה, מה הוא אמר? האם הוא אמר, ככה ביש אותי החצוף הזה? וואלה, תאמין לי איזה... לא רוצה להתבטא בצורה חריפה. איזה... נקודה, אתם תוסיפו, אנשים. איזה אנשים. הוא לא אמר את זה. מה הוא אמר, אתם יודעים? אומרת הגמרא, שימו לב טוב. הועיל והבו ית ורבונון, בגלל שישבו שם תלמידי חכמים, ולא מחו, הם לא מחו בבעל הסעודה, שמע מינה, כניחה להו. כנראה שזה נוח להם. זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר, איזה בן אדם מושחת, איזה חצוף, אני מציע לו את כל הסעודה, תאמין לי, תת בן אדם, לא יודע מה. לא, כל מיני ביטויים שלא התבטא פה ברדיו, בכל זאת אנחנו ברשת ציבורית. אבל זה הוא לא אמר. הוא הלך על כיוון אחר. מה שכאב לו עוד יותר מהביזיון, מה שכאב לו עוד יותר מהבושה, ככה מסביר המהרש"א, זה הביזיון שישבו שם אנשים חשובים ושתקו. אומר המהרש"א כך, אדרבה, זה שהדגש פה אינו על הבושה, אלא שלא מחו מפני שלא היה בידם למחות. המהרש"א מסביר, הם לא סתם מתעלמים, אתה יודע, לא ראיתי, מה, העיפו אותו בסוף, מה, לא שמתי לב, לא, ממש לא ככה. אותם חכמים שישבו שם, הבינו דבר אחד מאוד פשוט, אם אנחנו נתערב, זה רק יחריף את המצב. הוא לא בר קבלה, מה שנראה, הוא לא מסוגל לקבל כרגע, בעל הסעודה מאיתנו, גם אם נגיד לו, תקשיב, תעזוב אותו, תשאיר אותו פה, הוא יגיד, אתם לא יודעים מי זה הבן אדם הזה, אל תתערבו, עם כל הכבוד, יש לי כבוד לתורה, אבל כבוד הרב, זוז, בסדר, חס ושלום. אז זאת אומרת, הם הבינו, הם אנשים ברמה, שהם הבינו את זה מאוד מאוד טוב, אולי אפילו ברוח הקודש, אבל מעבר לזה, אינטליגנציה רגישית ודאי הייתה להם, הם הבינו שבמידה והם מוחים, לא יעזור. אז אולי עדיף מן תשתוק. אולי עדיף לשתוק. אומר המהרש"א כנראה שלא. למה? כי במידה והם שתקו, בעצם הם לא מחו על כבוד הביזיון של אותו בחור, אותו בן אדם. לכן למה אני אומר את זה? כי מביא הרבי ינקלה גלינסקי את הסיפור של הרב מבריסק. הרב מבריסק הרי שאל שאלה, הרי שלושה יועצים היו לפרעו, נכון? באותה עצה של כל הבן הילוד, היאור התשליחו, בלעם, יתרו ואיוב. יופי. אז כידוע, בלעם הוא זה שהציע את העצה, הוא הציע את העצה, כל הבן הילוד, יופי. הוא הציע להרוג, קיבל מידה כנגד מידה, הורגים אותו. יתרו שמע את זה וברח, כל הכבוד, ברחת, תזכה, אתה הצלת את ילדי ישראל, לפחות אתה רצית להציל אותם, עכשיו אתה תזכה שבני בניך ישבו בלשכת הגזית. תזכה גם להתגייר כמובן, להתחתן משה רבנו, כאילו הבת שלו, ולהוציא דור ישרים יבורך. אבל, אומר הרב מבריסק, זכר צדיק קדוש לברכה, הדגש כרגע איוב. איוב בסך הכל שתק. זה הכל. יתרו ברח, בלעם יעץ, ואיוב שתק. למה איוב, בגלל שהוא שתק, צריך לקבל ייסורים נוראים, שזה נהיה מותג ייסורי איוב, ככה שאל הרב מבריסק. והתשובה שלו הייתה, תקשיבו טוב, כי הרי ברגע שאיוב קיבל ייסורים, הוא צעק, נכון? הוא בכה. למה? כי כשכואב בוכים, כשכואב צועקים, אז אם היית מסוגל לשתוק לנוכח כזו גזרה, כנראה שזה לא כל כך כאב לך. ואם זה לא כאב לך, אוקיי, אז בוא ניתן לך דברים שיחוו לך, וחס ושלום עכשיו תתחיל לבכות. להבדיל, להבדיל. אבל רוצים להגיד שזה מה שהם אותם חכמים שישבו שם בסעודה. נכון שהגענתי למסקנה שכלית, בסדר? הגיונית לחלוטין, שאין מה לעשות, גם אם תמחו, זה לא יעזור. אבל לשתוק, זה במידה מסוימת להראות, זה לא כואב לי מספיק. כי אם זה היה כואב לי, אם זה היה אנחנו בנעליים של אותו בן אדם, היינו צועקים, היינו בוכים, היינו עושים לפחות משהו, מעין מחוייך שזה נקרא. מחאה! תקשיב, נכון, זה לא יעזור, אבל תקשיב, נעשה פה רצח. מעליבים פה בן אדם. זה שאתה שותק, לפעמים הרבה יותר גרוע מאשר אם היית אומר, עדיף שתגיד ואל תשתוק. בסדר? אני הולך שני רגע לרזולוציה הקטנה של הבית שלנו. מה קורה? שוב, לא בבתים שלנו, אצל השכנים לפעמים. מה קורה? שנגיד הילדים קצת מבזים את אמא או את אבא. כן. אמא אמרה משהו, יאללה, לא בא לי, כן בא לי, וכן הלאה. והצד השני שותק. מה קורה עם מה? מבזים את אמא, והאבא כאילו, אני לא רוצה להגיד שמח, חס ושלום, ממש לא שמח, אבל הוא שותק, ואומר, תנו לילדים לעשות את העבודה, סך הכל הם צודקים בינינו. בסדר? חס ושלום. ברגע שאתה שותק, הצד, למשל האמא, היא תיפגע עוד יותר אפילו מהביזיון של הילדים. כי זה שאתה שותק, מראה לא אכפת לך. אתה לא, זה לא כואב לך, שעכשיו מכאיבים לי. לכן רוצים איתנו, בפרט בתקופה הזאת, ששלושת השבועות, כל השנה ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואב על חורבן בית המקדש. זה ראוי. עכשיו בשלושת השבועות, אני אומר את זה, רוצים להתחזק, זה מחויב המציאות. אנחנו לא צריכים רק לעבור את השלושה שבועות האלה כ... נו, איזה סיוט. אין מוזיקה רגילה, לא מתחתנים, אין זה, או מת, יתחילו, לא מתקלחים, אין בשר, יש בשר. זה האמצעי. זה האמצעי לעורר את הלב, להראות אכפת לנו. אכפת לנו מהמציאות של עם ישראל, אכפת לנו מהמציאות הרוחנית של כולנו, בית מקדש וכדומה, ואכפת לנו מהשכן או מהשכנה. אבל מה זה נוגע אלינו? ומה זה קשור לשני ראשים ואל אחד מנחים תפילין? כל זה בדרך כלל סקה קצרה וכבר חוזרים.
לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד עמד עלינו לחלותינו אמר והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידיו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידיו. והיא שעמדה לאבותינו אלינו שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידיו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידיו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידיו. מצילנו, אוי הוא מצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם.
יונתן נעזר הגדול, תנו ללחות כפיים לשני האנשים האלה.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים מספר דברים, כאשר למעשה יצאנו, קודם כל יצאנו לדרך, כאשר בפסח אמרנו, קצת חזרנו ליל הסדר, בקערה, שני נפשילים, זרוע כנגד קורבן פסח, ביצה כנגד קורבן חגיגה. למה דווקא ביצה? כי באותו יום שבשבוע, אחד הפירושים, שחל ליל הסדר, בשבוע, באותה שנה יחול גם תשעה באב. מה זה קשור? שאלנו למה להרבב את החדווה של ליל הסדר, יציאת מצרים, עם אבלות וחורבן. אז התשובה הייתה של רבי ינקל'ה גלינסקי זצ"ל, זה פשוט מאוד להפך, זה חדווה עם חדווה. מה הכוונה? כי השמחה הזאת, שלמרות שלא היינו ראויים במצרים לצאת, בכל זאת יצאנו, השם הוציא אותנו גם שלנו בשפל, שפל המדרגה, בדיוק זו התשובה גם לגבינו. כי לפעמים אדם אומר, מה יעזור האבלות שלי לחורבן? נו באמת, תקשיב, היה דורות אדירים, מה אנחנו זרזיפי הקיר? ולכן ממש לא, כמו שבמצרים הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משפל, גם נזכה בעזרת השם לבניית בית המקדש, לא צריך להיות יותר שפל, גם לשפל המקסימלי לפי דעתי, אלוקים, כאילו, אם אתה שואל דעתי, כי אפשר לקרוא עכשיו, חבל, חבל, כל רגע, אנחנו, בוא לא נרד יותר, כי לא נראה שאפשר. אנחנו כבר מתחת בחניון, אנחנו כבר בחניון, התת קרקעי מינוס 4. ולכן הגיע הזמן פשוט לגאולה, כולנו מוכנים וכולנו מזומנים. אבל אמרנו שמכאן אנחנו צריכים להראות קצת אכפתיות. וכשאני אומר אכפתיות, הכוונה היא בואו ננסה להבין שמה שאנחנו מאמינים בראש, מה שאנחנו חושבים בראש, זה מה שאנחנו נראה בשטח. ואם אנחנו באים עם איזשהו מיינדסט, עם איזשהו תפיסת עולם, שהעולם הוא רע, והעולם הוא תחמן, והעולם הוא שקרן, והעולם הוא גזעני, לא משנה מה, זה מה שאנחנו נראה בפועל. למה? כי אמרנו, יש כל כך הרבה נתונים מול העיניים שלנו, והמוח חייב לברור. תקשיב, אני לא יכול הכל, תן לי רק מה שרלוונטי. מי יחליט מה רלוונטי? מי יחליט מה נכון ומה לא נכון? שוב, רק האדם עצמו. ולכן אם אני רוצה לשנות את ההרגשה ואת היחס שלי לעולם, זה חייב להיות משהו תקדימי, שאני אשנה את המחשבה שלי, יבוא עם מחשבה יותר אופטימית, יותר מכילה, יותר אוהבת. ולכן קחו טיפ שני. בחיים, אל תחפש להיות צודק, תהיה אדיב. לא רוצה להגיד חכם, זה לא רק להיות חכם, אלא באנגלית זה נשמע יותר טוב. Don't be right, be kind. כשניסיתי לחשוב מה זה הפירוש של kind באנגלית. האם זה נחמד, האם זה עדיף, לא יודע, לא מצאתי את המילה הכי נכונה שתתלבש לי עם הרעיון, אבל הרעיון העיקרי, אל תחפש להיות צודק. תחפש להיות, בוא נקרא זה עדיף, נחמד, מכיל. לא יודע איך להגדיר את זה במילה אחת, אבל הרעיון הוא כזה. זה נכון בבית שלנו? בוא נכנס רגע הביתה, ובבית יש איזה צורך להרגיש, אני צודק, סליחה, אני צודקת, אין בעיה, תבחרו. בגדול הייתי עכשיו מקצין עכשיו, או בית, שלום בית, אהבה ואחווה של נברות, או אתה צודק. בסדר? תבחר, כי הרבה פעמים זה או. לא תמיד אפשר גם להיות צודק, וגם שיואהבו אותך אחרי זה, ומה שירגישו בנוח איתך, אם אתה כל הזמן מנסה להוכיח שאתה צודק או שאת צודקת, ממש לא. היא צדקה ממני, ככה היהדות התחילה, לפחות בדרך של יהודה. היא צדקה, לא אני צודק, בסדר? אם אדם יעמוד על הזכויות שלו וכמה הוא צודק, במידה מסוימת, יופי, כך, אתה צודק, חזק וברוך. נראה לך עכשיו, אני אוהב אותך יותר, אתה חושב? אז זה יקרב בינינו. אם אתה מראה לי בדרך נכונה, שוב, לגיטימי שיהיה לנו חילוקי דעות, כי פעמים רבות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא תמיד יש רק צד אחד של המתרס. יכול להיות שנכון, אתה צודק, אבל גם הצד השני צודק. מה הכוונה? יכול שאתה חושב שמה שהכי טוב לך זה א', אבל השני צריך משהו אחר, ועבורו זה ב', לצורך העניין כמשל, ושניכם צודקים. ולכן אם אנחנו רוצים קצת לקרב את בית המקדש, יקיריי, צריכים לעשות כמה דברים. האחד, אנחנו צריכים קצת לבכות על זה, לבכות על המצב, ואמרנו שבית המקדש נחרב על אותו סיפור עם קמצא ובר קמצא, כאשר בר קמצא התלונן, הוא לא התלונן על הביזיון שהוא חטף, הוא לא אמר, זה חצוף בעל הסעודה הזה, לא, הוא אמר, כיוון שישבו שם חכמים, ולא מחו, אם הם לא מחו, זאת אומרת, ניחא להו. זאת אומרת, אם אתה שותק, אם אתה לא מתפלל, אם אתה לא מראה שכואב לך, סימן שלא אכפת לך. זה היה הדגש, וזה הדגש עבורנו, אם הגמרא מספר לנו את הסיפור הזה, ללמוד מזה משהו. שוב, לקחנו את הרב מבריסק, שנתן את שלושת יועצי פרעה כדוגמה, יתרו, בלעם ואיוב, כאשר איוב שותק. זה אמנם עדיף מלדבר, נכון? אבל השתיקה לפעמים כשתיקה כהודיה, זה לא מספיק מראה שאתה, שזה כואב לך. ולכן תראה לי שזה כואב לך, תתפלל, תבקש. אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, כל פעם, השלושה שבועות האלה כבר עברנו חצי, מה שנקרא, נו, בוא ננסה לעשות את מה שנשאר, אולי המעשים שלנו ימנעו את החורבן הבא, מה שנקרא, את תשעה באב הבא, ואם נזכה, עוד נזכה אולי שהוא ייבנה אפילו בימינו, אמן, מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים לזכור עוד פרט מאוד חשוב, כדי באמת להרגיש את השני, כמה כואב לו, לא רק שאני לא שותק, אני רוצה באמת להרגיש, אמרנו בתוך הבית, אם מישהו מבזה את אמא או את אבא, הצד השני, לא משנה אמא או אבא, כן, יעמוד לצד הצד הפוגע, לעמוד לצידו, סליחה, ככה לא מדברים לאמא, ככה לא מדברים לאבא, כי אחרת הפגיעה עוד יותר חזקה, מה שהילדים עשו, כי הילדים זה ילדים, נו, זה ילדים, אבל כשאתה שותק, כאשר אתה מראה שלא אכפת לך, זה אפילו כואב עוד יותר. ולכן אני רוצה לגעת בנקודה אחת רגישה, שבוא נגדיר אותה נושא בעול עם חברו. כיוון שאנחנו עכשיו בשלושת השבועות, וכיוון שבשלושת השבועות אנחנו צריכים להתחזק בין אדם לחברו, קחו נקודה אחת שנגדיר אותה נושא בעול עם חברו. אמרנו קודם כל, אל תחפש להיות צודק, תחפש להיות עדיב, כי אני מחזה זה או, אז תבחר מה עדיף, ואני אומר לך, תבחר להיות עדיב. לא בכך להראות שאתה צודק. תן למעשים שלך אחרי זה לדבר, ויראו בלבד מי צודק. אבל אני חוזר לנושא של ליסה בעול עם חברו. ואני רוצה לקרוא לכם כמה מקורות מעניינים שנתקלתי בהם. אז אני רוצה לשתף אתכם, א', ספר שנקרא תפארת צבי, ורעיון יפה, שנסיעה בעול, הוא אומר, זה לא רק עכשיו שמת אני מצטט לכם, כשחברו נתון בצרה ובמיצר, הוא משתתף בצערו, הוא מעודדו, הוא מנסה להקל עליו. זה ודאי נכון, אבל הוא אומר, יש פה עומק יותר גדול. והעומק הזה אומר, על פי רבי ישראל סלנטר, רבי ישראל סלנטר אומר על הפסוק, כי כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, אומר כך, אין הקדוש ברוך הוא מעניש אדם, אם הענישה הזאת תגרום לאחרים להצטער בענישתו של זה. שוב, אם נקצר אפילו אדם עונש, כן, אבל כיוון שהרי הקדוש ברוך הוא משפטיה שהם צדקו יחדיו, אלוקים לוקח בחשבון את כל ההשלכות של הסבל של פלוני. זאת אומרת, אם לאמא שלו לא נקצב, לאבא שלו, לחברים, לדודים, לא משנה מה, לא נקצב הסבל שיגרם להם בעקבות מה שהשני סובל, זה לא היה קורה. בסדר? זה נמנע מאותו בלנס אפילו שנגזר עליו. יופי. אז הוא נושא בעול מחברו, מה קורה עכשיו אתה שומע צער, סבל של מישהו אחר, ואתה לא קשור אליו. מה זה קשור אליו? אתה לא עכשיו איזה בן משפחה, שזה משהו מובן מאליו. ואתה מכניס צער בלבך. אתה נושא בעול עמו. פעמים רבות, ירצו שזה יקרה מהר, אתה תוכל לבטל את הגזרה מעליו. למה? כי הרי לא נקצב שגם אתה תסבול במערכת הכללית שאלוקים גזר פה. נקצב לא למשפחה שלו, מי שכבר היה בשטח, נקרא לזה ככה. אבל פתאום שאתה מגיע ונוסף לתמונה הזאת, ולוקח ללב, לא מתוך דיכאון, אלא משתתף באמת בכאב. איך עושים את זה? תראה מה שאומר הסבא מקלם. אומר הסבא מקלם כך, כי בלתי אפשרי לבוא להרגיש בצער זולתו, ולישא בעול עם זולתו, אי אפשר להרגיש את הצער של השני, רק על ידי ציורים רבים. אני רוצה שיעור דמיון מודרך פה, תנסה לצייר, הרב מה לצייר? לצייר שכל מה שקרה לזולתו, ממיני הצער או ממיני הייסורים והמכאובים, כאילו קרה לא חס ושלום. עוד פעם, מה זאת אומרת? אומר הרב, קחו לתשומת לבכם, שאם אתה רוצה באמת לישא בעול עם חברך, פירוש הדבר שאתה צריך לחשוב, כל מה שהוא עובר, אתה כאילו עובר את זה. תנסה להיכנס לנעליים שלו או שלה, ולהרגיש את זה. שוב, אני לא אוהב ללכת לרחוק, כאילו בואו נחפש אנשים מסכנים ונרגיש אותם. אפשר גם, אבל יש תיעדוף. מה זה תיעדוף? סדר עדיפויות. וכמו שבצדקה יש עניי עירך קודמים, יופי. אז בואו נתחיל עם הבית שלנו קודם כל. בואו נתחיל עם האישה, עם הבעל, עם הילדים. תנסו באמת להרגיש מה הילדים שלכם חווים. כמה הם מתמודדים. התעטשתי, איזה קטע, יפה. שימצתי זה נכון, ככה אומרים, זה שטויות. אבל לא משנה, בקיצור, הנקודה העיקרית עבורנו, מתי שמעתם שדרן ומתעטש? טוב, סימן שזה משמיים. לענייננו, הנקודה העיקרית היא, א', אני רוצה באמת להרגיש את השני. להיכנס לנעליים שלו, ואומר הסבא מכלם, תצייר ציורים, דמיון מודרך, אתה עכשיו ממש עובר מה שהשני עובר. א', ב', רק אז אני באמת ירגיש ויבין מה הוא עובר, ואולי אני יכול להקל עליו. מעבר לסגוליות שאני מקל עליו, אולי שתתבטל לגזרה. חישוב, לא הייתי צריך להיות פה בתוך התמונה. והדבר האחרון, זה יש גמרא מסכת מנחות, ששם פלימו, אדם אחד, שאל מרבי, שאל את רבי ככה, מי שיש לו שני ראשים, על איזה מהם הוא צריך להניח תפילין? תחשבו, מנטו מסיים כאלה. עכשיו, מי זה ההוא? עכשיו, זה לא שני אנשים, זה אותו אחד עם שני ראשים. זה התוספות אומר שהיום, אין כזה דבר בעולם שלנו. אבל יש מדרש, שפעם השמדאי, השמדאי זה המלך שלהם, של ה... לא יודע, קיצור, של השנדלדים. הוא הוציא מתחת לקרקע, דברים מפחידים קצת, לא משנה, פעם היה כאלה דברים, השמדאי, הוא מוציא מתחת לקרקע בן אדם עם שני ראשים. טוב, הביא את זה לפני שלמה המלך. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שההוא עם שני ראשים התחתן עם אישה רגילה, ונולדו להם שני ילדים. אחד כמו הוא, עם שני ראשים, והשני כמו האישה, עם ראש אחד. ועכשיו, האבא צריך לחלק את הירושה, אז זה עם שני הראשים אומר, אנחנו שניים. כאילו, אנחנו רוצים שני שליש מהירושה. ועכשיו, עם ראש אחד זה אחד. אז אותו השמדאי בא לשלמה המלך לברר האם זה עם השני ראשים, זה אכן שני בני אדם, או שזה אחד עם שני ראשים. כאילו, כמו שתי ידיים להבדיל, בסדר? איך אפשר לברר את זה? מה, אני מדבר איתם? מה עשה שלמה המלך, אתם יודעים? אז כך, הוא חיסה את הראש של אחד מהם באיזשהו סק כזה או בגד, בסדר? שלא יראה, ואז שפך מים חמים על השני, כנראה לא רותחים, שלא התעללות בבני אדם. ואז מה שקרה, שניהם צרכו. מה זאת אומרת? שני הראשים כאילו, צרכו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאם גם הראש המחוסה צעק, למרות שהוא לא ראה מה קורה פה, אז הוא הרגיש את השריפה אותו דבר, אז זה בן אדם אחד. הבנתם? יופי, היה שני ראשים, ועל הראש הגלוי שפרו את המים החמים. אז אם זה השני בני אדם, זה הראש הגלוי צריך לצעוק, השני, למה הוא צועק? למה לצעוק? הבנתם? יופי, אותו דבר, בוא נמשיל את זה לפרוטזה, חס ושלום. אדם אין לו רגל, שמו לו פרוטזה. איך אני יודע? זה נראה כמו רגל רגילה. איך אני יודע אם זה רגל רגילה או פרוטזה? אני אגיד לכם, ניקח סיכה ונדקור אותה. אם הוא יצעק, זה הרגל שלו. אם הוא לא צועק, פרוטזה. יופי. הרב, מה זה קשור לנו כל השיחה הזאת? אני אגיד לכם, אם עכשיו מישהו מבני הבית סובל, בסדר? הילדים עוברים תקופה קשה, סוף הזמן, כבר אין להם כוח, כבר הבנות בחופש, השיעמום עולה וגואה, האימהות כבר נמאס להם הכל, בין הזמנים זה לא חופש, הרב, זה עונש גם בשבילנו. בקיצור, מה נעשה? חוממים, אין מקום ללכת, הכל מפוצץ, פרקים פה עוד עד החדשה, אין כסף כבר, מה יהיה? אז אם עכשיו אחד צועק, ואתה צועק יחד איתו, אתה רואה שאשתך קשה לה, ואתה מרגיש את זה בדיוק את הקושי, נהדר, אתם בשר אחד, מה שקרה, והיו לבשר אחד, אבל אם היא בוכה, הוא בוכה, ודי, אין לי כוח לבחיות, אלא הרב, כל היום תלונות. פספסנו פה משהו. ולכן אני חוזר על העיקרון, אל תהיה צודק, תחפש להיות אדיב. ואם אתם רוצים איזשהו כלל לסיום, נא להחליף ביקורת בהערכה. תקשיבו טוב, מהיום, קבלה עד תשעה באב, יהיה רצון גם אחר כך. די עם הביקורת, נחליף ביקורת בהערכה. ואני אגיד לכם גם למה. אחת הסיבות שאנחנו רואים ביקורת, זה על מנת שהשני ישתנה. נו, אם אתם רוצים שהשני ישתנה, הסיכוי שישתנה הרבה יותר על ידי הערכה. תעודדו אותו, תחזקו אותו בדברים טובים שאתם רוצים להשתנה, מאשר ביקורת שהוא רק יתגונן, יוריד מסך, ואנחנו לא נבנה את בית המקדש, אלא בדיוק אולי ההפך. עד כאן להיום. זה הכל. שנזכה לישא בעול מחברנו, נדע לבכות על בית המקדש ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו עם אהבה ואחווה, שלום ורעות. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, למאיר, לבובית של הדיגיטל, אנחנו נתראה משתמע בזור השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות. לכל אחד מאיתנו בראש יש רדיו שמתנגן 24/7. בלי הפסקה, המוח שלנו עובד, מייצר מחשבות, יש אומרים 60,000 מחשבות ביום, כל הזמן הראש שלנו עובד, והשאלה איזה תחנת רדיו מתנגנת אצלך או אצלך בראש. ואני אסביר מה הכוונה. אם אתם מכוונים על תחנת רדיו טובה, שמחזקת אתכם, מעודדת אתכם, משמחת אתכם, מרימה אתכם מוכנית, נפלא. מה קורה אם אנחנו מכוונים בראש על תחנת רדיו ממש שלילית, שרק יורדת עליכם ופוגעת בכם ומספרת לכם דברים הלא טובים שבעולם, איך תרגישו? פלא שאנחנו מרגישים עצובים, פלא שאנחנו מרגישים מדוכאים, פלא שנמאס לנו מהחיים, אנחנו לא מאמינים באף אחד, כי זה תבין מה מתנגן לנו בראש. אז אני לא מדבר עכשיו לחברה, אני מדבר עליי, עלייך, עליך. מה אנחנו מגיעים לעצמנו בראש? שימו לב טוב, מעכשיו, לדיאלוג הפנימי שלכם. מה אתה אומר לעצמך בראש? כמו שאדם צריך לדאוג מה הוא אוכל ומכניס לבטן, הוא צריך לדאוג מה הוא אוכל ומאכיל את עצמו בראש. כי אם אתם מאכלים את עצמכם מילות של גנאי, ופוגעים בעצמכם, יורדים על עצמכם, לא מעריכים עצמכם נכון, כל דבר שאתם עושים זה לא טוב, וכל מה שאתם עושים זה לא מספיק כמו שצריך, ואתם מחפשים פרפקציוניזם שלא קיים בעולם, ברור שאני שעצובים. בואו נעשה שלושה דברים. א', נהיה מודעים לדיאלוג הפנימי. ב', כאשר עולה מחשבה לא טובה, עליתם על תדר לא נכון, תסגרו, סגרו, יאללה, להעביר למשהו אחר. תהיו עסוקים במשהו אחר, אל תשבו עם המחשבה לא טובה, אל תזרמו איתה, אלוקה, אתם מקומות לא טובים. והדבר השלישי, תחליפו מחשבה. אם עולה מחשבה לא טובה, תחשבו, אי אפשר לחשוב אחרת? אולי ככה התרגלתי, אולי ככה אנשים הרגילו אותי. אני מחליף תחנת רדיו. מהיום אני רוצה לחזק את עצמי, לעודד את עצמי. וגם אם טעיתי, אני בן אדם. אבל אני בן אדם שעושה טעויות, אבל לומד מהם. אם נעשה את זה, העולם יכול לראות אחרת. שבהצלחה. נתקע לי קצת בסוף.
תודה רבה שעזרתם אלינו. היום איתי שלומי יפרח. שלומי, אולי משחר ילדותו חלם להיות שחקן, אומנם לא למד בבית ספר מסודר, אתה יודע, 3 שנים עם תואר ראשון במשחק, אבל שיחק אותה, מה שנקרא. היום שחקן באבימה, שיחק בשוטרים, אוקיי. בואו ננסה לראות קצת ממנו, קצת תובנות על החיים, ואיך אפשר לשחק אותה גם בחיים שלנו. בוקר טוב שלום, מה שלומך?
בוקר טוב רב, ברוך השם, מה שלומכם?
תודה שבאת קודם כל.
תודה רבה לכם שהזמנתם, אני שמח תמיד.
ספר קצת לשלומי, איפה גדלת?
אני גדלתי באשדוד, באזור בית. שבזמנו, אז, בזמנו שלנו, האזור היה אזור לא קל. Okay. לא שהיום, ברוך השם, היום הוא בצעדים חוזר למה שהיה פעם, אבל היה אזור מאוד קשה. שאני יכול להגיד בצורה מאוד פשוטה שהחלום שלי להיות שחקן הציל אותי במקומות האלה.
וואו.
תמיד פחדתי שאם חס ושלום אני אעשה איזשהו משהו ויהיה איזשהו תיק או דברים כאלה, יבוא ויגידו שלומי קיבל תפקיד של עבריין כי הוא עבריין. לא, כי אני שחקן, ברוך השם. ועבדנו קשה, מגיל 13, אמא שלי שתהיה בריאה, באמת נלחמה בשיניים לממן לנו שיעורי משחק, שאני נוסע לתל אביב, מגיל 13, ממש מה שצריך לעשות.
מה צריך בשביל להיות שחקן טוב?
אני חושב שקודם כל התמדה.
התמדה?
התמדה. זה מקצוע מאוד, מאוד קשה.
באמת?
על כל, כן, על כל 80 לא שאתה מקבל, יש אחד כן.
אוקיי.
ולפעמים גם הכן הזה הופך בסוף להיות לא. כאילו, אתה יכול להגיע למצב שאתה ממש מקבל כבר טקסט ליד, ואומך, לא. וזה קרה להמון אנשים.
להתאמן במה? מה צריך לעשות?
צריך, קודם כל, התמדה. הרבה אמונה. הרבה אמונה. אני הולך עם אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא, שזה המקום שלי.
אוקיי.
כי עשיתי את הסדרה השוטרים, בקשת 12, הסדרה יצאה.
איך התקבלת לשם?
היה לי סוכנת, שלחתי אודישן, אני זוכר שהאודישן, זה היה אודישן בטלפון, כי בדיוק התחילה הקורונה. והיה סגר. אשתי, היום, אז הייתה חברה שלי, הייתה גרה ליד קריית מלאכי, במושב ליד קריית מלאכי, קיבלתי את האודישן, תצטרך לצלם אותו באותו יום. אמרתי, טוב, מה שיש, יש, אני שולח, והקדוש ברוך הוא כבר יעשה את שלו. שלחתי. זה סיפור יפה. אחרי חודש שלא הגיעו תשובות ולא הגיעו דברים, אני הבנתי, אמרתי, טוב, שלומי, בוא תראה, אולי תחפש משהו אחר. נרשמתי לאוניברסיטה ללמוד משפטים. אמרתי, אני הולך ללמוד משפטים, אני עורך דין. הלכתי לעבוד, הייתי עובד בתנובה, משמרת לילה, חוזר בבוקר, מניח תפילין, 6 בבוקר מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, אני אומר לאבא שבשמיים, תן לי סימן. אני מגיל 13 רץ, עושה הכל. היום אני הולך להירשם למשפטים. אני נרשם למשפטים, עזבתי את המקצוע. מי שהולך לעשות 7 שנים ותעשה סטאז', אי אפשר באמת באמצע לעשות משהו. תן לי סימן שאני יכול באמת לדעת מה המקום שלי. הלכתי לישון כמובן ב-6 בבוקר, קמתי וגיליתי שעברתי את האודישן. קיבלתי את התשובה ששלומי עברת את האודישן.
מה זה אודישן?
אודישן זה בעצם, זה מצולם. פעם היינו באמת הולכים, שזה כבר לא קיים ולצערי. הולכים, יושבים מול הבמאי, מפיק או תסריטאי, מי שנמצא, וממש קבל טקסט ועושה את מה שאתה הבאת מהבית.
אתה מכין את עצמך מראש?
אתה מכין את עצמנו מראש, עובדים על דמות, עומדים את הטקסט, ואז אתה מגיע לאודישן, ובמאי גם לפעמים לא רוצה את מה שהבאת, ככה הוא גם יכול לראות איך אתה מתמודד בתור שחקן, שגם שם היה לי מאוד מאוד קשה, כי הם ביקשו משהו אחר ממה שהבאתי, והיה לי מאוד מאוד קשה, נכנסתי ללחץ, שרמתי טלפון לשתי, אני הולך הביתה, זו נגמר, אני הולך הביתה, אז היא אמרה לי, תעשה, תקח כמה נשימות, תרמתי עיניים לקדוש ברוך, אמרתי, הבאת אותי עד לפה הבא, אתה לא מחזיר אותי בידיים ריקות.
ועושים לדמות. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש לו הרבה דמויות גם באישיות שלנו.
יש הרבה דמויות. אני חושב ששחקן הוא הרבה פעמים גם חקיין. אנחנו הולכים ברחוב במשך השנים, ואתה קולט איזושהי דמות, אתה אומר, הוא אוכל בצורה כזאת, הוא מדבר בצורה כזאת, הוא נושם בצורה כזאת. אנחנו הרבה פעמים תופסים אנשים כדמויות, ואנחנו לומדים אותם. שחקן הוא משהו שהוא ראה בחיים. גם הדמויות, דמות שהבאתי שם, אמנם זה דמויות שראיתי בתור ילד, אבנותינו הרבים, איפה שצריך. וכן, למשל, הנה, הסדרה עלתה, הגיעה. ברוך השם, כבר עבר שנתיים, לא קיבלתי שום תפקיד מאז. המשכתי לעבוד. התפטרתי מהעבודה, כי הייתי צריך להיכנס להצגה באבימה. ואז אמרו לי, טוב, קיבלתי לוח, אבל אני לא משחק בשבת. אמרו לי, אתה לא משחק בשבת, צריך להתחלק עם שחקן. אז מתוך 8-9 הצגות שיש בחודש, אני צריך לתת לו שליש. נשארתי עם 2 הצגות בחודש. ישבתי בבית במשך חצי שנה, מחפש איפה לעבוד. אתה הולך לעבודה, אומרים לך, אתה שחקן? כן. לא, אז או שאתה מתחייב שאתה עוזב את עולם המשחק, או שאתה לא יכול לקחת אותך לעבודה. אני לא עוזב שום מקום, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה, וזה המקום שלי. אני כל בוקר לומד עוד אף יומי, או שאנחנו מעלים סרטון לאינסטגרם, גם של הרב לפעמים, מעלה לסטורי, כותב שזה סטורי לבורא עולם, ככה אנחנו מתחילים כל בוקר, בשביל זיכוי הרבים. הקדוש ברוך הוא הביא אותי למקום מסוים, לא בשביל לקחת אותי אחורה. וזה העניין של התמדה ואמונה. כל שחקן עובר את זה, אני חושב שאם אין לך את האמונה בקדוש ברוך הוא שזה שלך, אין לך מה לחפש במקצוע הזה.
עכשיו אתה בעצם, כשאתה מגלם דמות, אתה... זה משאיר בך שאריות מהדמות הזאת? כאילו, אתה יכול לצאת מנה לחזור את משהו.
אני זוכר שאחרי שהסדרה יצאה,
שיחקת בסדרה.
שיחקתי בסדרה, הסדרה מבוססת על סיפור של השוטרים הנוקמים בנהריה, שנת 2005. אני, הדמות שלי מבוססת על העבריין מיכאל מור. אפשר להגיד כמובן כסדרה יצאה, אז אפשר גם להגיד את זה. ואנשים ממש פחדו ממני בהתחלה. פחדו, אני זוכר שהסדרה יצאה, גם כי הייתי שחקן אנונימי. לא מוכר, לא מכירים מי אני. פחדו לגשת אליי ולבקש סלפי, לבקש, חתימה כבר לא מבקשים, אבל סלפי, סרטון, אנשים ממש פחדו, כאילו.
ממש שיחקת את הדמות, היית...
הייתי ממש הדמות שם, גם בגלל שעוד הפעם לא שיחקתי במשהו אחר שראו אותי בעוד דמויות. זה מה שראו אותי. ואנשים ממש פחדו. אני זוכר שפעם אחד הייתי בתל אביב ועשיתי פנייה לא נכונה, ומישהו, שצח, מה, קילל אותי. לא עשיתי הרבה, הסתובבתי אליו, נתתי לו מבט, הוא ראה אותי, זיהה אותי מהסדרה, התניע את הנפנוע וברח. אמרתי, טוב, יאללה, אני לא צריך לדבר יותר מזה, לא צריך לדבר יותר מזה, זה מה שמספיק. אבל כן, כן, בטח, זה משאיר בך, זה משאיר בך.
עכשיו, אז אתה נכנס לדמות, כאילו, ואין מצב שכאילו, אתה היה צוחק מהצלחה, כאילו, או שאתה
לא... צחקנו מלא פעמים, הייתי צוחק, אני זוכר שהיה לי סצנה שחבר, אחד מהשחקנים איתי, זה צילמו וזה היה קטע שלו. ושנייה לפני כן צחקנו, ואז הגיע האקשן ולא הצלחתי לעשות את הסצנה. לא הצלח, כל מילה שנייה שלו פשוט היינו מתפוצצים מצחוק. יש גם דברים כיפים בדבר הזה, זה ברור. זה ברור. אבל כן, לא צריך לשכוח מאיפה באים, ואם זה להגיע לעוזר בימאי, לעוזר בימאי ולהודיע, עד שעה ככה וככה, אני צריך להתפלל מנחה. אם אין, אם צריך לצערנו יחיד, אז יחיד, אבל אני צריך להתפלל מנחה, שתדעו. אם זה אוכל, להודיע שזה צריך להיות אוכל שהוא כשר. אם זה להצטלם ביום שישי, אני עד שעתיים, שלוש לפני כניסת שבת, מגיע הביתה להתארגן לשבת, לא נוגעים לי בדברים האלה. לא קל, לא קל, לא קל. זה לא, זה, אבל אני חושב שזה המקום שלי להחזיר לבורא עולם את מה שהוא נותן לי.
מדהים.
קדוש ברוך הוא נותן לי את המקום הזה שאני יכול גם להתפרנס במקצוע שאני אוהב, לזכות אנשים, אז לפחות את הקטן הזה של להחזיר בדברים האלה, מה שאפשר, מה שאפשר.
קחתי רגע, תראה, יש כל מיני שיטות שמציעות לאנשים, נגיד, חסרי ביטחון.
נכון.
לדמיין איזשהו דמות של מישהו שאתה יודע, מישהו איזשהו גיבור על כזה, או אתה יודע, איזה דמות שאתה מעריך, כנס לדמות, עכשיו נגיד שזה רעיון עבודה, אל תבוא בתור לאפלף, כאילו אני רוצה להתקבל לעבודה,
נכון.
כנס לדמות, אחי, כנס, איך אתה יכול לעזור לאדם שלא למד משחק, לנסות ללמוד משחק בכמה רגעים כדי להיכנס לדמות?
קודם כל זה להבין את הסיטואציה. אם עכשיו אנחנו מדברים על זה שאתה מגיע לרעיון עבודה, ואתה אומר, אני, העבודה הזאת היא שלי.
Okay.
אני יושב עכשיו פה עם הביטחון עצמי הכי גבוה שיכול להיות בעולם משלי. היה לי אודישן שצילמתי לא מזמן, הייתי צריך לשחק בעל ביטחון עצמי גבוה, אחד שמאוהב בעצמו. אני לא מאוהב בעצמי, ולא יודע אם יש לי ביטחון עצמי גבוה. לא, לא, לא רוצה. אני, ברוך השם, אנחנו מנסים להוריד את עצמנו כל הזמן. אני זוכר ששבוע שלם הייתי מסתכל במראה ומסתפר ככה עם עיניים וזה, מסתפר ככה, אני חתיך, אני חתיך. כשאתה אומר לעצמך שהעבודה הזאת היא שלך, או אני חתיך, או אני טוב, אני זמר, בסדר? למי? אני זמר, אני יודע מה אני צריך. הכל מתחיל בראש. ואם אתה מאמין בעצמך ממש, אתה תקח את זה. זה שלך. וזה שלך. צריך להאמין בעצמך, עוד פעם אני אומר, לא רק במקצוע, בכל דבר בחיים. בסדר, בכל דבר בחיים. הייתי, אמרתי לרב, הייתי מובטל כמה חודשים. המצב היה לא קל. ואתה קם בבוקר, והנה טלפון מהבנק, והנה טלפון פה. אבל אני מאמין, האמנתי שהכל הסתדר. קם בבוקר, אתה רואה את ההודעות מהבנק וזה, מרים חיוך לקדוש ברוך הוא, יאללה, עכשיו שלך, תסדר את זה.
וואו.
ופתאום דברים מסתדרים, פתאום זה, פתאום פה, פתאום שם, וזה חלק מה שהרב שאל. כשהאמנתי שזה יסתדר, וידעתי שזה יסתדר, זה גם יסתדר בסופו של דבר. יש גם משהו שנקרא גם קרמה. אתה מאמין במשהו, זה יגיע אליך.
מעניין. איך אתה זוכר טקסטים? אתה יודע, לפעמים אני צריך לזכור, איך השחקנים זוכרים את כל הטקסטים?
אוהו, יש לנו עכשיו, אני בדרך לצילומים, גם שתנתונה שנייה של השוטרים עוד מעט, וברוך השם גם משהו חדש שיוצא עוד מעט, וקיבלתי הרימה של טקסטים, 99 עמודים, אני מסתכל, וואו, 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 איך אני מגיע לזה. קודם כל, אני חושב שגם רב בגלל לא רק, אבל אני מגיל 13 על במות. עשיתי כנר על הגג שטובי החולב, בוצן ספרדי, סלח שבתי בבית ספר, עשיתי הצגות. אז המוח מאומן כבר, זאת אומרת, אני לוקח טקסט, המוח מאומן. וקורה שלפעמים אתה לא יודע טקסט כמו שצריך, ואתה מגיע ליום צילום, שאתה לא יודע טקסט.
אתה צריך לדעת הכל בעל פה?
בוא נגיד שלפחות תדע על מה מדובר. זאת אומרת, אתה בא לסצנה, תדע על מה הסצנה מדברת. זה קודם כל, זה דבר ראשון. כי יש אנשים שהמקצוע שלהם הם, שכחתי לקרוא מזה, תסריטאים. הם מסתובבים עם הטקסטים ביד, והם עוזרים, במידה ושכחת משהו, קורה, הכל בסדר, קורה. תשמע, יש שחקנים שמצטלמים לארבע פרויקטים בו זמנית. כמה, אנחנו לא רובוט. אבל המוח מאומן. בדרך כלל אני לוקח את הטקסט, קורא אותו, קורא, 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 ואז מתחיל להגיד אותו גם בקול.
לעצמך.
כן, שאני אומר את זה בקול, זה נכנס למוח, ומשם אנחנו מתחילים, זה נכנס למוח לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. אבל גם התמדה, עניין של התמדה, מה שאמרת.
יש שחקנים שאין להם ביטחון עצמי? ששחקן חייב שלו ביטחון עצמי.
אני חושב שחלק מעניין של להיות שחקן זה להיות בלי ביטחון עצמי. כי אתה יכול להגיע לאודישן, או ליום צילום, עם הביטחון עצמי הכי גבוה שיכול להיות בעולם.
אוקיי.
אני עכשיו מביא משהו, מה שאני הבאתי מהבית, אף אחד לא יכול להגיד לי מה, אני יודע מה אני עושה. ואז אתה מגיע ובמה אומר לך, בסדר, אבל לא, משהו אחר.
וואו.
ואם באת עם ביטחון עצמי מופרז, אתה כל כך תתבאס ממה שקרה שם, שאתה לא תצליח לעבוד.
וואו.
אתה לא תצליח לעבוד, וזה קורה. אבל שחקנים בדרך כלל אין להם ביטחון עצמי גבוה, הם יודעים שכל דבר שקורה צריך להגיד עליו תודה.
וואו.
הם אומרים את זה, כן, גם שחקן שהוא אין לו אמונה בכלום, הוא יודע שהגיע ליום צילום, התחיל להצטלם, התאפר, הוא שנייה בסט לפני אקשן, תגיד תודה. תגיד תודה, גם זה יכול להתבטל. תגיד תודה.
מה הדבר הכי מפחיד, שחקן? מה הדבר הכי מפחיד אותך?
בתור שחקן?
בתור בן אדם גם, אתה יודע.
אני חושב ש... אני אגיד את זה. אז סיפרתי ש... לפני שנרשמתי לאוניברסיטה, הבנתי שאני מבטר על הדבר שאני חייב בחיים. זה אהבה, זה ג'וק, זה ג'וק לכל דבר. זה התמכרות גם, אפשר לקרוא לזה. שאני נכנס לבמה, אני צחק בהבימה בהצגה שנקראת אני לא רפפורט. שנייה לפני שאני נכנס לבמה לזה, אני מסתכל לקהל, אתה מקבל את הפיק ברכיים הזה, הפחד שלפני שאתה נכנס, הפחד הכי גדול שזה ייגמר.
וואו.
הפחד הכי גדול שזה ייגמר, יש שחקנים, יש שחקן אחד, לא נגיד את שמו, שהוא יש לו איזושהי בעיה בעיניים, והוא הולך ומתעבר. ולוקחים אותו ממקום למקום בסט. ברגע שנגמר לך הראייה או הדיבור, החושים האלה שאיתם אתה שחקן, זה יכול להיגמר תוך שניות. וזה הפחד הכי גדול, כי אני יודע דבר אחד, אני לא למדתי שום מקצוע, אין לי שום תואר, 12 שנות לימוד ותעודת בגרות, זה מה שיש לי בידיים. אני עובד בחברת משלוחים היום, אני עבדתי בתנובה לפני, אני יודע לעבוד מה שצריך. הדבר היחידי שאני יודע להיות זה להיות שחקן. קח לי את זה.
וואו.
כאילו מה, 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 ברוך השם, יש טעם לחיים, נשוי ברוך השם, התחתנו לפני שנה, משפחה טובה, אישה טובה, אמא טובה, משפחה... אבל איך איזה חור בלב ברגע שזה ייגמר. מאחל לעצמי שזה לא ייגמר, ובעזרת השם זה ימשיך.
בעזרת השם.
ונמשיך גם... אני אומר את זה הקדוש ברוך הוא כל הזמן, תן לי את היכולת לשחק, שיקירו אותי, לא כאן רוצה לקבל עטבות חינם, זה לא מעניין אותי, בשביל שאני אוכל להמשיך לעלות בסטורי כל בוקר את מה שאני מעלה, ולעשות זיכוי הרבים, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בעולם.
מדהים. שלומי, תודה רבה רבה.
תודה רבה לכם.
שלומי יפרח, בסדר השוטרים, תראו מבחור באשדוד, שמגיע למקומות, לפריים הגדול ביותר, כדי לחזק, לזכות, אתה רואה, דרך הרשתות החברתיות, טיפה של אור במקומות של, שצריכים את האור הזה ואת החום הזה. יהי רצון שכולנו נתחזק, שכולנו נדע באמת, שכולנו שחקנים, כל עולם במה. אבל אתם, עם ענווה, עם צניעות, עם חוסר ביטחון עצמי, אולי דווקא זה הדבר שיביא אותך להצלחה גבוהה ביותר. שלומי, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה לכם.
בכל מה שאתה עושה.
תודה רבה.
ותודה לכם, אנחנו נתראה להשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.